הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו נמצאים עכשיו בשבעה, בסוף השבעה לרב עובדיה יוסף, ולכן השיעור הזה נקדיש, לא הייתי אומר דמותו של הרב עובדיה יוסף, אלא יותר בכיוון של הספד על תלמיד חכם, סוגיה אמונית שמופיעה בעין היה. מי שמסתכל במחשב יש קובץ מצורף במסכת שבת פרק 13. יש לנו סוגיה מאוד חשובה שהרב קוק מדבר בה על כל היחס שאמור להתעצב בנפשנו ביחס לפטירה של תלמיד חכם, ובעיקר לא רק בפטירתו אלא בכלל בכל חייו, איך אמורים להתייחס אל התורה. וכאן בהחלט זו ההזדמנות לדבר על הנושא. כמו כולנו, השבוע קרה דבר בעם ישראל. לפני שבוע נפטר הרב עובדיה יוסף, אחד מגדולי הדורות של עם ישראל. נתייחס לגם מהלך השיעור, הלוויה, שאני מניח שרובנו, כולנו השתתפנו בה. זה שמיליון יהודים, 850 אלף, זה לא משנה בדיוק המספר, צועדים אחרי מיטתו של תלמיד חכם, זה גם משהו שמעיד הרבה על מה שקורה היום בעם ישראל, וגם זה נושא שצריך לדבר עליו. ואנחנו נתמקד יותר בתחום נקרא לזה הרוחני של היחס לתלמידי חכמים. כמו שאמרנו, אנחנו נדבר גם על דמותו של הרב עובדיה, אבל בזה לא כל כך נתעסק, משתי סיבות. א', באמת אני לא ברחתי לדבר על הרב עובדיה יוסף. ניכר עניינו של הרב עובדיה יוסף זה כמובן התחום ההלכתי, וזה פחות התחום שלי. יותר עוסק בתחום האמוני המחשבתי. ובעיה שנייה, שאני אשכנזי, שזה כבר יוצר איזשהו גירעון בעניין, גירעון כללי, לא רק בתחום הזה, רק בכלל. אני עושה כמיטב יכולתי לתקן את הבעיה הזו, התחתנתי עם אישה טוניסאית, בכל זאת כדי להציל את הילדים, אבל במציאות הזו, יש אנשים שמבינים יותר ממני את משנתו של הרב עובדיה יוסף, אבל כפי שאמרתי, בואו ננסה לדון על עצם הרעיון הזה של תלמיד חכם. אז בואו נתחיל. הגמרא במסכת שבת אומרת את הדבר הבא. אמר רב יהודה, אמר רב, כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו. בסדר? משפט מפחיד. מי שמתעצל בהספד של תלמיד חכם, ראוי שיקברו אותו בעודו בחיים. שנאמר, פסוק ביחס למותו של ישוע בן נון, שנאמר, ויקברו אותו בגבול נחלתו, בתמנת סרח אשר בער אפרים מצפון להר געש. מה זה הפסוק הזה? אומרים חז"ל, מה זה מצפון להר געש? מלמד שגעש עליהם ההר לאורגן. מסביר המפרשים שעם ישראל התעצל, תכף נבין מה המשמעות של זה, התעצל בהספדו של ישוע בן נון, ולכן האר כביכול געש עליהם לאורגן, כמו במעמד הר סיני, כתוב כפה למר כגיגי, זאת אומרת, פה, כביכול הם כמעט נקברו מתחת לאר. יש כאן ביטוי שהיה כאן כעס אלוקי, מידת הדין הופיע בעולם, על כך שלא הספידו כראוי את ישוע. אז את הגמרא הזו לוקח הרב קוק ומשליך לכל היחס שלנו לתורה ולתלמידי חכמים. כותב הרב כך, נקרא כמה שורות ואז נסביר את הדברים. ההתעצלות משמעותה שהוא כן עוסק בהספדו של החכם, אלא שהוא מתעסק בו בעצלות ולא בכל המילוי של הכבוד הדרוש להיות חרד לכבוד הנעלה הראוי להבליט ביחס להספדו של החכם. ותוכן העצלות בה, מפני שבכל הערכה של החכם, הלא ישנן מעלות גלויות, שבחיי החכם נתגלו לרבים ורבים נהנו מאורו. אבל אינו לדעת, אומר הרב, שהרבה יותר ממה שהחוכמה וכל יתרונותיה המקושרים עם נפש החכם יכולים להתגלות במפעלים ובביטויים, ישנו אוצר סתום וחתום. אוצר גנוז שהוא בנפש החכם, שסגולתו המקודשת היא פועלת גם כן באופן מוסתר וצנוע, גם על האיכות של ההשפעות המגולות, שערכתן היא נודעת וניכרת. ולכן כל המתעצל בהספדו של חכם, אין כל האוצר הגנוז שנחסר מהעולם על ידי הסתלקותו של החכם נוגע לבבו. וכל מה שהוא מספיד אותו אינו נוגע כי אם על דבר הדברים הגלויים והתועלת המעשית המפורסמת שהכל מרגישים את חסרונה בעת סילוקו של החכם. בואו נבין את הדברים. אומר הרב, ההתעצלות משמעותה שהוא כן עוסק בהספדו של החכם, אלא שהוא מתעסק בו בעצלות. לא כתוב בגמרא, כל מי שאינו מספיד את התלמיד חכם ראוי לקוברו בחיים. כתוב, כל המתעצל בהספדו. התעצלות זה אומר שאדם כן מתעסק בהספד, הוא כן מנסה להספיד, אבל הוא לא עושה את זה במלוא המוטיבציה, לא עושה את זה במלוא הכוח, ועל כן ראוי לקוברו בחיים. מה הבעיה? מה זה שאדם מתעצל, מספיד לא בצורה נכונה? הוא אומר, הוא לא מתעסק בו בעצלות, ולא בכל המילוי של הכבוד הדרוש להיות חרד לכבוד הנעלה הראוי להבליט ביחס להספדו של החכם. יש לנו מושג שחוזר הרבה פעמים בגמרא, במקומות נוספים, נושא של כבוד תורה. למשל, הגמרא במסכת מגילה אומרת, שמבטלים קריאת מגילה, דוחים לפחות קריאת מגילה, מפני הספדו, גם הספד שתלמיד חכם שנפטר, לקבור אותו ומלספיד אותו, דוחים קריאת מגילה. ואז אומרת שם הגמרא ביטוי, למה? כי כבוד תורה עדיף. זה ביטוי מעני. כבוד תורה עדיף. מה זה כבוד? כבוד, כשאנחנו אומרים היום את המילה כבוד, לא הכוונה כבוד במשמעות שלנו, קרי איזה סוג של אגו, כן? כבוד שלי. כבוד הכוונה היא הערך של הדבר. היחס העקרוני כלפי הדבר. כבוד תורה, שהאדם מכבד את התורה, יש לו יחס עקרוני של כבוד וערכה לתורה, הדבר הזה יותר חשוב במקרה הזה, מצוות דרבנן. מבטלים קריאת מגילה, סדר רבנן, בשביל שיופיע כבוד תורה. כי הכבוד הוא העמדה הבסיסית. אחרי שיש לאדם הערכה בסיסית אל הגודל שעומד מולו, עכשיו הוא גם יורד אל הפרטים. כבוד, ההגדרה של כבוד, זה יחס עקרוני של חיבור, גם, בזה אני מדגיש כי זה הנושא שלנו, גם אם אני לא מקבל מזה שום דבר. זה הרעיון של כבוד. כבוד זה לא אהבה. האהבה נוצרת כאשר אני מקבל משהו, אני אוהב אותו. הוא נותן לי משהו. כבוד זה יכול להיות משהו שאני לא מקבל ממנו כלום. יתרה מזו, כבוד זה יכול להיות אפילו משהו שמאיים עליי. אבל יש לי כבוד, כי אני מזהה שיש כאן גודל שמופיע. למשל, הרב קוק באורות התשובה, מי שמכיר במעדורות הצהובות של אור ציון, יש שם בסוף נספח. אחד הנספחים זה מאמר שהרב קוק כותב, 4 פרקים בהתקרבותו של הדור לתשובה. אומר הרב קוק, בניגוד להבנה השטחית שחושבת שעם ישראל יחזור בתשובה בבת אחת, יהיו 4 שלבים איך עם ישראל יחזור בתשובה. ואז הוא מונה 4 שלבים. מה 4 הפרקים, 4 השלבים שעם ישראל יחזור בתשובה? אומר הרב, כבוד הדת, חיבת הדת, או אני לא זוכר, הכרת הדת, אבל לא זוכר מה לפני, הכרה או חיבה. הכרת הדת, חיבת הדת וקיום הדת. דבר ראשון אומר הרב, עם ישראל יתקרב אל הדת, אל התורה, מצד הכבוד. כבוד, כמו שהרבה פעמים אנחנו מוצאים אנשים, הם עצמם לא דתיים, הם עצמם לא מקיימים תורה ומצוות, יתרה מזו, הם לפעמים אפילו גם לא מכירים בכלל מה זה, אבל מעריכים. זה כבר התחלה, זה כבר המגע הראשוני, ואם תרצו זה המגע החשוב ביותר. קודם כל אומר הרב, יהיה כבוד הדת. אחרי זה יהיה בכלל הכרת הדת, שאנשים יבינו בכלל מה זה. שלב אחרי זה, זה חיבת הדת. גם אדם מתחיל להגיד, זה יפה, אני אוהב את זה, זה מוצא חן בעיניי, לא מוצא חן בעיניי. ורק בסוף מגיע השלב של קיום הדת. אבל קודם כל, כבוד. כבוד במשמעות הרחבה. אדם, ואומר הרב במקומות אחרים, אדם אמור לפתח כבוד למסורת אבותיו, גם אם הוא עצמו לא מבין ולא מזדהה עם הדברים. וזה אגב לא רק תכונה שיש לעם ישראל, זה תכונה אנושית. אדם, כל אדם נורמלי, בריא בנפשו, יש לו כבוד אל העבר שלו. יש לו כבוד אל מסורת העבר שלו. גם אם זה עבר מפוקפק, גם אם אבות אבותיו לא עשו כאלה דברים חיוביים, אבל משם הוא בא. אם משם הוא בא, זה המקור של חיי, אז יש לי יחס של כבוד אל הדבר הזה. זה כבוד לאומי. כל, אומר הרב קוק, כל בן אומה, שחייב שיהיה לו כבוד לאומי, יחס של הערכה אל השורשים שלו. זה דבר ראשון. כבוד, אומר הרב, לתלמיד חכם, זה שאנחנו מספידים תלמיד חכם, שיוצאים ללוויה של תלמיד חכם, אנחנו מביאים כבוד. כבוד זה חיבור עקרוני. אבל, אומר הרב, וזה אני קופיה, מאיפה מגיע הכבוד? מאיפה מגיע תחושת החיבור של האדם אל התורה? אומר הרב, תוכן העצלות, מה זה כל המתעצל בהספדו של חכם? זה אדם שרוצה להביע כבוד, אבל עושה את זה לא בצורה מלאה. תוכן העצלות בא, מפני שבכל הערכה של החכם, הלא ישנן מעלות גלויות, שבחיי החכם נתגלו לרבים ורבים נהנו מאורו, אבל אינו לדעת שהרבה יותר ממה שהחוכמה וכל יתרונותיה המקושרים נפש החכם יכולים להתגלות במפעלים וביטויים, ישנו אוצר סתום וחתום, אוצר גנוז שהוא בנפש החכם. איך אדם מתייחס אל תורה? איך אדם מתייחס תלמידי חכמים בחייהם וכל שכן במותם? אומרת הגמרא, עמי הארצות שואלים, מי אהנו לן רבנן? עמי הארצות שואלים, מה הועילו לנו חכמים? מסביר המהר"ל בנתיב התורה, המבט, עמי הארצות זה לא דווקא דמויות פרסונליות, אלא המבט הארצי, המבט הארצי, המבט החומרני, הוא מודד דברים רק מבחינה כמותית, רק מבחינה תועלתנית. מה הועילו לנו חכמים? מה זה נותן לי? הדברים הרוחניים, המופשטים, נראים לו לא שייכים למציאות. זה דבר שהוא אוורירי. מה שאומרים, אם אידיאלים לא קונים במכולת, נכון? משפט עמוק שנאמר תמיד על מנת להרגיע בחורים צעירים או בחורות צעירות אידיאליסטיות. זה נחמד שאתה אידיאליסט. בדרך כלל, אם אידיאלים לא הולכים למכולת. זה משפט שהוא נכון, אבל כמובן מאוד מאוד חלקי. מה אנא רבנן? תכלס, מה יוצא לנו מזה? אדם מסתכל על דמות של תלמיד חכם ומנסה להעריך אותו. למה אני מעריך אותו? תשמע, הוא מדבר מאוד יפה. כלומר, הוא מדבר דברים שאני מסכים איתם. בסדר? זה נחמד. מה קורה שאותו תלמיד חכם אומר דברים שאתה לא מסכים איתם? אז כבר המבט הארצי פחות מרוצה. לא, לא, הוא קיצוני. הוא לא, לא. זה לא. זה לא זה. הוא נחמד. נחמד. הוא היה מאוד עממי. הוא נותן דברים לציבור. ומה נעשה עם החלק שלא עממי שבו? ואותם רבנים שהם לא עממים? אז זה לא בסדר. יש כשהולכים לא. יש עכשיו משפט שרץ עכשיו שכל התקשורת למדה על הרב עובדיה. כוח דהיתרא עדיף. כל התקשורת בישראל למדה. הרב עובדיה, הוא היה מתיר. אתה מבין? הוא מקל, הוא נחמד. הוא רב בית הלל כזה. וזה. לכן אנחנו אוהבים אותו. לא להתרגש. הרב עובדיה, צריך להבין מה זה כוח דהיתר העדיף שכל המתה... הרב עובדיה התיר הרבה דברים, הרב עובדיה גם מסר הרבה דברים. בסדר? לא, אז... הרב עובדיה היו לו שני פנים, או תלמיד חכם היו לו שני פנים. היה פן שהוא היה בסדר, הוא היה ליברל, הוא היה איתנו, הוא זרם וזה, והיה פן שלו, שהוא היה נוקשה, וזה אנחנו לא אוהבים. כל הדברים הללו זה גימוד של התלמיד חכם. תלמיד חכם תורה לא אמורה לענות על הצרכים של האדם. היא בוודאי לא, אבל היא עונה מתוך תורה. התורה לא נמדדת כמה תועלתנות בעולם הזה היא הביאה. המבט שאנחנו חיים בתרבות שלנו היום, שהוא מבט מאוד מאוד חומרני, ככה מודדים דברים בכל דבר. דוגמה קלאסית, נכון? בחור ישיבה, בת מדרשה וכו', מגיעים הביתה. לאיזה אירוע משפחתי של חתונה של בדודה מהצד השלישי של הסבתא. הם מגיעים אל החתונה, ואז, אם זה במקרה של בנים, הם הולכים בחתונה כל הזמן עם שני דברים ביד, כדי לא להגיע לדודות חסרות טקט שינסו ללחוץ להם את היד, אז הם ככה נמצאים וזה. ואז תוך כדי הליכה הם נפגשים פתאום בדוד / דודה. ואז הוא אומר, מה נשמע, משה, מה קורה? לא ראיתי אותך כבר כמה, איך גדלת, איזה יופי, מה אתה עושה? שאלה מתקילה. ואז הבחור, הבחורה אומרים, אני לומד בישיבה עכשיו, לומד מכון מאיר, לומד מכון נורא. ואז מגיעה שאלת המחץ. מה יוצא לך מזה? מרגישים? שמעתם פעם את השאלה? עכשיו יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אם אתם רציניים וחכמים, אתם מבינים שהם לא באמת שואלים כדי לקבל תשובה. אומרים, אני מקבל תואר. תגיד, אני עושה תעודת תורה. אני יודע שכזה. אבל אם אתם דוסים ילדי כאפות כאלה, שלא מבינים, שלא שואלים אתכם לצפות לתשובה, אז אתם מתלהבים, עושים, אתה לא מבין, אני לומד עכשיו תורה, אני בונה עכשיו את האישיות שלי, וזה וזה. ואז הדוד והדודה מסתכלים, בשביל אתה, הם מסתכלים לך, אתה רואה שמאבדים מגע, כאילו, זה. ואז אומרים לך, טוב, העיקר שאת מאושרת. העיקר שאתה מאושר. במילים אחרות, הילד התחרפן, מה לעשות, קורה. ניגשים לאבא ואומרים, זה בסדר, זה יעבור לו, זה קורה לכולם בגיל הזה, זה כזה, זה גיל כזה שמאמינים בדברים, וזה, עם הזמן, הם יגיעו לחיים האמיתיים, ושם הם יבינו איך הדברים באמת עובדים. יש לי חבר, אומרים סיפור אמיתי, שרב בישיבה ניגשה, בא אליו, היה איזה מפגש של ההורים, של ההורים של הבחורים באיזשהו שלב, בחנוכה של שנה א', מה שנקרא, בא אליו אמא, אומרת לו במילים האלה, אומרת לו, הרב, אני חייב לדבר איתך, מאז שהיית שנכנס לישיבה, קורא פה, הוא מקצין והולך, הוא הולך עם ציציות בחוץ, הוא מתפלל, נוטל ידיים, מה יהיה? אז הוא לא הבין את השאלה, הוא אמר לה, מה זאת אומרת, גם אני אבל הולך עם ציציות בחוץ, נוטל ידיים וזה, ואז היא אמרה לו, שוב, אני אומר לכם בלי חיוך, היא אמרה לו את המשפט הבא, אמרה לו, כן, אתה מקבל כסף על זה, אבל הוא באמת מאמין בזה. אני אומר, אתה מגיע מסכורת, בסדר, אתה חייב לעשות את זה, אבל הוא ממש מאמין בדברים האלה, צריך לעשות עם זה משהו. זה פחות יותר הגישה. זאת אומרת, דברים רוחניים, לא ברור, נחמד. מה עלל רבנן? מה יוצא מכל הדברים האלה? מילא שהמבט הזה מתרגם גם עכשיו למדדים של תלמיד חכם, אז מתחילים עכשיו למדוד את הדברים ברייטינג. כמה הוא היה פופולרי? בסדר? כמה אותו תלמיד חכם, כמה זה היה, כמה אהבו אותו? אם הרבה אהבו אותו, סימן שהוא היה בסדר. אם לא, אז הוא לא. זה שכתוב למצוא חן בעיני אלוהים ואדם, זה ודאי נכון. אבל קודם כל מוצאים חן בעיני אלוהים. אחרי זה, אם הקדוש הוא רוצה, גם זוכים חן בעיני אדם. היכולת להבין שהתורה לא נמדדת בתועלתנות שלנו. אני לא סתם אומר את הדברים. מה שקרה לפני שבוע, קרה דבר נפלא. לא שמעתי, מיליון יהודים הולכים אחרי מיטתו של אחד מגדולי הדורות של עם ישראל. אני חושב שלשנים עוד יזכרו את הדבר הזה. לפי מיטב ידיעתי, זה הלוויה הגדולה ביותר שהייתה בתולדות העם היהודי. עוד לא אף פעם היה בעם ישראל דבר כזה שהיינו מרוכזים, ברוך השם, כל כך הרבה יהודים בקום אחד, הגיעים מיליון איש ללוויה. הדבר הזה, הוא מעיד הרבה דברים. הוא בעיקר מעיד שאם נעשה חשבון פשוט, במדינת ישראל יש 7 מיליון יהודים. אם מיליון איש היו בלוויה, עכשיו זה לוויה שאורגנה, לא התכוננו מראש, ב1:30, נכון? הודיעו על פטירתו של הרב עובדיה, בשעה 8:30, 800,000 או מיליון יהודים מגיעים לירושלים. בסדר, זה לא עצרות מאורגנות שמביאים מסעות ויש הופעה בסוף ששווה להגיע, ובסוף מגיעים איזה 20,000 בני נוער. וכולי. עכשיו, לכל אחד שהיה בלוויה, יש גם מעגל משפחתי סביבו. בסדר? ולא כולם גם הספיקו להגיע. ואת, איך שלא נסתכל על זה, מדובר שיש 2-3 מיליון אנשים במדינת ישראל, בחברה הישראלית היום, שמרגישים חיבור והזדהות למה שייצג הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. הדבר הזה הוא דבר מדהים, שמלמד מה קורה היום בעם ישראל. יש פער של שנות אור בין התמונה התקשורתית ואיך שהאליטות בעיני עצמם, התרבותיות, מנסות להציג את עם ישראל לבין מה שקורה באמת. הדבר הזה הוא מלחיץ, מלחיץ מאוד אנשים מסוימים. בסדר, אני הסתכלתי השבוע בכל מיני מאמרים של אנשים שעד עכשיו שהיו בטוחים שהם שולטים במדינה, שהם שולטים בחברה הישראלית. ופתאום הם רואים דבר כזה. זה היסטריה מוחלטת. מה קורה פה? איפה נכשלנו בחינוך? 66 שנה מאז קום המדינה, נכון? כמה מדינת ישראל? 66 שנה, כל כלי התקשורת, כל המערכות החינוך, התרבות, כולם מנסים למצב פה תרבות מאוד מאוד מסוימת. אלא מסתבר שעם ישראל נמצא מקום אחר. איך מתמודדים עם זה? ישנם כל מיני דרכים. דרך אחת ראיתי, מנסים להסביר, לא, לא היו בעצם, 800 אלף, זה היה 600 אלף, וזה לא, וזה, וזה, כל מיני פיתולים, בסדר, נגיד. שיטה שנייה, זה אהבתי, מישהו הסביר את הדבר הבא. למה מיליוני יהודים מעריצים את הרב עובדיה יוסף? זה הסבר ביקורי. הוא אומר, כי הרב עובדיה יוסף פסק שמותר לתת שטחים מארץ ישראל תמורת שלום. אז זה הסיבה, ברור, מיליוני היהודים שצעדו אחרי הארון, ברור, זה הנקודה שהם, שזה מה שמצחה ביניהם שלך. ניסיון. יש פה בעיה, הרב עובדיה יוסף, כל העם איתו. אז לא, מנסים להסביר שזה הנקודה. יש כאלה שהולכים לכיוון אחר. הפכו את הרב עובדיה יוסף, הוא פשוט היה רב מקל, כמו שאנו כוח דהיתר העדיף, הוא היה רגיש לשוועת העשוקים, כן, זה ביטוי חדש, הוא יזין לדמעות העשוקים, ולכן הוא היה בסדר. זאת אומרת, בניגוד לרבנים האחרים, שהם כאלה קשוחים ומעצבנים וזה, הוא היה... יש הרב עובדיה יוסף היה רגיש לשוועת העשוקים, זה ברור. וזה שהוא היה יזיל דמעות על עגונות או על אנשים שההלכה באמת נמצאת איתם באיזה מבוי סתום, זה ודאי נכון. ועובדיה יוסף גם יזיל דמעות על אנשים שמחללים שבת. הניסיון לקחת תלמיד חכם וליישר אותו לפי האידיאולוגיה שלי. ולנסות להסביר שהוא היה גדול בגלל שהוא מיושר עם המחשבה שלי. זה אומר הרב, זה נקרא להתעצל בספדו של תלמיד חכם. זה ניסיון לקחת את התורה ולהוריד אותה אל הצד האנושי הקטן שלך. הרב עובדיה יוסף, וקודם דרך חמים הגדולים של עם ישראל, הם קדושים ותאורים מצד עצם חייהם, גם אם אף אחד לא היה יודע עליהם. גם אם הם לא היו פופולריים, גם אם הפסיקות שלהם לא היו מסתדרות לפי התחושות של התקשורת או לא התקשורת, זה לא משנה את גדלותה. הדבר הזה אני מדגיש אותו כי הוא לא חשוב, לא קשור רק ביחס לתלמידי חכמים, זה קשור גם ביחס אלינו. איך אדם מודה תורה? איך אדם מודה תורה? האם אדם מודה תורה לפי רייטינג? האם אדם כל הזמן מנסה למצוא חן בעיני הסביבה? גם בדברים רוחניים, מנסה שהדברים יתיישרו עם איך שזה מתקבל, או שאדם עושה את הדברים מצד האמת. אומר רב, לצאת מהמבט הכמותי הזה, שמודד דברים באופן שכזה, ולהסתכל על דברים מהצד האיכותי, האם זה אמת או לא אמת. ועכשיו, אם הקדוש ברוך הוא מזכה, והרבה אנשים גם מתחברים לזה, זה נפלא וטוב, אבל לא על זה נמדד. הגדלות הוא לא נמדד הגדלות. אגב, שימו לב שזה גם תפה מעניינת. בעם ישראל, הרי הרב עובדיה יוסף כבר, אם אני לא טועה, חודש לפני פטירתו הוא כבר לא העביר שיעורים. נכון, הוא כבר לא תפקד, אני מניח פחות, לא צריך בדיוק שם את הפרטים, אבל לא תפקד. אז מה אתה מתפלל? הרי הנה, מבחינת המשהו, מה אתה מתפלל שישאר עוד שנייה בחיים? הרי מה, הוא לא יכול לתת לך את מה שחיפשת, את המענה למצוקותיך. אתה רואה שלא? מתפללים שתלמיד חכם יישאר עוד שנייה בחיים, גם אם הוא לא נותן שום דבר באופן גלוי. כי עצם זה שהנשמה שלו בעולם, עצם זה שהחיים הקדושים והתאורים האלה נמצאים פה בעולם, זה הדבר המרכזי. תורה זה לא ידע אינטלקטואלי. תורה זה לא מענה סוציולוגי, פסיכולוגי לבעיות. זה כמובן כולל את כל זה, אבל זה לא מתחיל מזה. לא מתחיל מזה. ומזה היחס שאמור להתעצב כלפי התורה. כן.
לפי דעתך, הסיבה באמת שכל כך הרבה אנשים
מגיעים
לדרך הזאת, זה בגלל הדברים?
כי הרב עובדיה יוסף הוא התורה בהתגלמותה. גדול תורה ענק. מה זה? יש לזה כמובן סיבות, כמו שאמרנו, שהוא פסקים אדירים ועיצב תנועה פוליטית ושינה, נדבר על זה גם. אבל לא מזה זה מתחיל. אתה מודה את תלמיד חכם מצד התורה שהוא העביר לעולם. אתה רואה את ספרי השו"ת שלו. רואה את אם אתה מכיר אותו ברמה אישית, אז את קדושתו וכו' וזה. לא עכשיו השאלה כמה אנשים אוהבים אותו. ובטח ובטח לא לפי השאלה, אם הוא מסתדר לפי התרבות הליברלית שעכשיו מוצא חן בעיניה, אם דבר זה או דבר אחר.
למידה, למידת תלמיד חכם, למידת השפעה של העולם?
לא. אולי זה אחד מקנה המידה. קנה המידה של תלמיד חכם זה גדלותו בתורה. קרי, היכולת, ההבנה והפסיקה שלו בתחומי התורה. זה גדלותו. האם אני עכשיו נהניתי זה ברמה אישית? הבנתי, לא הבנתי. זה קשור עוד פעם. איך באדם למשל נכנס לשיעור? באדם בא ואומר, אני לשיעור הזה לא נכנס. למה? משעמם אותי. בסדר? השיעור הזה אני נכנס, למה? כי זה כיף, זה נחמד ויופי ויש הבדיחות וסיפורים וכל מיני דברים כאלה. בסדר, אדם יכול להגיד ברמה של, אני מרגיש שבשלב הזה של חיי אני נבנה יותר מהשיעור הפופולר. אבל לא מזה אתה עכשיו אתה מודד איזה רב יותר גדול ואיזה רב עכשיו יותר משפיע. בסדר, לא נכנסנו עכשיו לשבור, זה לא התפקיד שלנו. אני מדבר עכשיו על איך אתה אמור להתייחס לתלמיד חכם. אתה לא אמור עכשיו למדוד אותו, האם הוא יסתדר, עוד פעם, לפי המחשבות או הכלים שלך. אתה מצטער על לכתו ושמח בקיומו, מצד זה שהוא מוריד את חייו פה בעולם הזה. זה הדבר המרכזי. כל שאר הדברים זה תוצר נלווה. בסדר? זה... שאני הייתי בחור צעיר בשנה א' בישיבה, למדתי מרכז זרם. היה ראש הישיבה, רב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה. הוא היה מעביר שיעור כללי פעם בשבוע, בימי שלישי. עכשיו, לא יודע מי מכם שזכה עדיין לראות או לשמוע את הרב אברהם שפירא, זצ"ל, הוא היה לו דיבור לא כל כך ברור. היה קצת קשה להבין אותו. דיבר גם היה מבוגר וגם עברית ככה. והשיעורים שלו היו מאוד קשים להבנה. אני זוכר שהיה מביך קצת, אבל כל פעם היינו אז באולם 600 תלמידים, ישבו ולמדו בישיבה, כל יום שלישי, אני טועה, בשעה 6 או 6 וחצי בערב, היה שיעור כללי של הרב שפירא, הוא היה נכנס, ורוב הישיבה הייתה מתרוקנת. זאת אומרת, הם היו כאילו לא נשארים בשיעור כללי, כי, שמה, לא מבינים, וחבל על השעה הזו. אז גם אני צריך בתור שנה א', שיעור ראשון נשארתי, לא הבנתי שום דבר, שיעור שני לא הבנתי שום דבר, שיעור שלישי אמרתי, טוב, אני הולך משהו אחר. אבל למזלי היה לי רם בשיעור א', הרם שלי הרב אלישע וישליצקי. נחמד, נכון שהוא הרב שלך בשיעור א', נחמד. אז הוא אמר לנו, אתם תישארו, אומר, אתם תישארו בבית מדרש, גם שאתם לא מבינים, שאתם לא מבינים, למה? כדי שתיפגשו עם תורה. גם שאתם לא ברמה אישית מצליחים עכשיו לקבל מזה שום דבר. אתם נפגשים פה עם תורה ששייכת עוד לדור הקודם, אתם זוכים לראות תורה שייכת לדור הקודם, זה עצמו בונה אתכם. זה עצמו מרים את האישיות. ואז גם אורשם, אחרי שאתה נכנס ונשאר וזה, גם לאט לאט אפשר להתחיל להבין ולקבל מזה דברים. זה דבר אחד. ביום פטירתו של הרב עובדיה יוסף, לפני שבוע, אני הייתי פה בירושלים, אז כבר נשארתי כמובן הלוויה. אשתי, אתה בסדרות, איך שהיא שמעה שנפטר עובד יוסף, לקחה את הרכב, הוציאה את הילדים קטנים מהמסגרות, בית ספר מארגן לפני הזמן, נסע מהר עם הרכב, הספיקה להיכנס לירושלים לפני הסגר, כן, לפני... למה? אתה לוקח את הילדים ללוויה. למה? אני אומרת שהם יזכרו ויכול לספר לנכדים שלהם שהם היו בלוויה של עובד יוסף. הם ילדים, הם לא בדיוק קלטו מה הם אמרו, הם הלכו בין המון אנשים. אבל הם נפגשו עם מה שנקרא עם קבוטו. גם הם ברמה אישית לא קיבלו מזה עכשיו את הזה או אחר. פה גודל שמופיע בעולם. זה הרעיון, אומר. כן.
מה שאני בא להגיד עכשיו, אני לא
מוריד
מהערך
שהרב
אמר,
אני
לא
מוריד
מהערך
שהרב אמר,
אני לא מוריד מהתקשורת, גם מהגדולה... גם מזה שמעללים את הרב עובדיה במשך כל השנים, גם זה מזה מהתקשורת, לכן הוא פגש אותו אישי, ושמעתי שיעור שלו שהוא דבר גם ברדיו. מה זה? זה צד אחד. צד שני, גם שמעתי הרבה גבותיות בתקשורת, שגם אני לא יודע אם נכונות או לא נכונות, אז אותי אישית, אני לא יודע איך להתייחס לזה. גם לא שמעתי אף פעם רב מהציונות, כאילו דתית, שאמר על הערות של הרב עובדיה, דברים
בעצם. אז זה בדיוק הנקודה שאני רוצה להגיד. אם אנחנו מודדים תורה, רק על פי, שוב, התועלת שאנחנו מקבלים. אז כמו שאתה אומר, ברגע שנאמרים דברים שלא מסתדרים לנו, זה מפחית עכשיו מבחינתנו בערכו של אותו תלמיד חכם. אם אדם הביט על תורה מצד עצה, מבין שיש פה גדלות בתורה, שאין עליה חולקים. ועכשיו, בתוך הגדלות הזו, נאמרים דברים שאנחנו בקטנותנו, רבותינו, חושבים שאפשר להדגיש דברים אחרים ולא אלה ואחרת. בסדר,
מבינים שיש אלו ואלו דבר אלוקים חיים, ואיזה זוויות שונות של תורה, שאנחנו תפקידנו להדגיש את הנקודה הזו, ותפקידו של אותו תלמיד חכם להדגיש את הנקודה האחרת. אבל זה לא מוריד כהוא זה בגלותו של אותו תלמיד חכם.
לא התכוונתי לעניין
הזה. לא לזה?
הרבה כל מיני התבטאות
של
להגיד פוגעניות,
לא יודע אם
להגיד
פוגעניות,
אבל לא
אומרים כרב. זה משפט תקשורתי. אתה מבין? מי מחליט, לא חלילה ברמה השני, מי מחליט איזה ביטוי ראוי לרב לביטוי לא ראוי לרב. הוא אומר, אנחנו בתרבות שאנו מחליטים מה רב ראוי שידבר. ועכשיו שהוא לא דיבר ככה, אז זה לא בסדר. הוא כבר לא רב, או הוא לא, הוא כאן לא... זה, אתה מבין, זה בדיוק הגישה שמקמתת בחף ובקוף את התורה אל המושגים שלנו. ככה התקשורת בודקת את רבנים. כל עוד הם מסתדרים לה באיזה, במושגים שלה, הם מוכנים לקבל. ברגע שלא, לא זה כבר לא. מי שמחם? אותו רב חושב שהביטוי, מה שאנחנו קוראים פוגני, הוא אמר שזה לדעתו הביטוי שאת צריך להגיד עכשיו, כדי לתת הנקודה הזו במציאות. גם תסתכל בשוט חוות יאיר, זה מופיע בספר חפץ חיים שמירת הלשון, יש שני חלקים. חלק אחד זה חפץ חיים זה הלכות, וחלק שני זה שמירת הלשון, ובאמצע יש שו"ת שהוא מביא מחוות יאיר, שעונה בדיוק על השאלה הזו, איך תלמידי חכמים מתבטאים בצורה חריפה כנגד תלמידי חכמים אחרים. לא אעלה אותך שם בכל המהלך, התשובה היא בסופו של דבר, הוא בא ואומר, שזה בא, כל תלמיד חכם שבא עכשיו להגיד משהו חריף במציאות, הוא בא לאזן נקודה מסוימת. הוא עכשיו חושב שצריך להדגיש נקודה אחת, ובשביל הציבור, על מנת להדגיש, הוא אומר אותה בצורה חריפה, שפעמים יכולה לתפס גם כפגיעה באחר, אבל זה מה שמאפשר עכשיו לאותה תורה להופיע בעולם. הנה, זה גישה שסקלת אחרת. תמיד הרמה זה, זה תורה. הוא אמר את התורה שלו. התורה שלו, הוא חשב, מתוך תורתו וקדושתו, שצריך להדגיש את הנקודה הזו. שוב, ואנחנו, בתי מדרשנו, רבותינו, מי אנחנו, כן, אבל רבותינו חושים צריך להדגיש את הנקודה הזו. בסדר, אבל זה נשאר תורה כל הזמן. אני מנסה להזיר מהנקודה הזו שוב, שאדם מתחיל להכניס תלמידי חכמים לתוך המגירות שלו. עד כאן אני מוכן לקבל את מה שהם אומרים. מפה, אתה יכול להגיד שאני סובר בית מדרש אחר שצריך להדגיש נקודה אחרת, זה כן. אבל אני רואה איתו, מכאן זה כבר לא ראוי לרב. מכאן זה כבר לא המשפט שהוא לא צריך להגיד. מי החליט שהוא לא צריך להגיד או לא צריך להגיד? ואני אומר, זה קשור להרבה מאוד דברים. גם קראתי היום איזה מאמר גם של עוד איזה חכמולוג, אז הוא אומר דבר כזה, היו שני הרב עובדיה, בעבור, כן. הרב עובדיה, זה כולם משחקים הכיוון הזה, היו שני הרב עובדיה. הרב עובדיה שמצא חן בעיניי, והרב עובדיה שלא מצא חן בעיניי, הרב עובדיה ש... אז איך מסבירים את זה? הוא אומר ככה, היה את הרב עובדיה האמיתי, כלומר, מה שאני חושב, והיה הרב עובדיה שהעסקנים תפסו אותו. מעניין. בעצם לפי המאמר שלו, הבנתי שהרב עובדיה היה בעצם שמאלני, ליברלי, פמיניסט ורפורמי, כן? רק פשוט העסקנים תפסו אותו. ברור שיש לפעמים דברים כאלה, שרב, יש כאלה שמלווים אותו והם קצת מאפתים את דבריו וכולי, אבל במקרה שהרב עובדיה יוסף, הרב יוסף הקים תנועה פוליטית מכיוון מסוים, כי הוא חשב שזה מה שעם ישראל צריך. והתנועה הזו קידמה את עם ישראל, ראינו את זה בדיוק השבוע, בשנות אור, את מה שנדבר על זה תקף, מה שזה עשה ב-30 שנה האלה. החזיר התורה ליושנה. אז יכול להיות שוב שהיה פה ושם דברים שזה לא הוא אמר, אלא אחרים אמרו וכולי. אבל לבוא עכשיו לנתק ושוב לקחת את הדברים ולהכניס אותם רק למשבצת של מה שאני רוצה, ולא להבין שהיה פה גם דעה של תלמיד חכם, שהוביל כיוון מסוים. זה חוסר ענווה כלפי תלמידי חכמים, אתה מבין? וזה מה שהרב רוצה להגיד פה. להפסיק למדוד את התורה על פי הכלים שלנו. זה הרעיון. בסדר? בואו נמשיך. כן.
ויש הבדל בין למדוד אותו על פי הכלים שלנו המצומצמים לבין דברים שדי מובן מאליו, כאילו בצורה הרבה יותר כללית, שהם בסדר או לא בסדר להם.
לא הבנתי. מה זה די מובן מאליו? מי מחליט מה זה די מובן מאליו? עולה.
כמו שיש, יש ערכים כלליים בעולם.
מי החליט מה זה ערכים נכונים או לא נכונים?
הפורמליסטים. התורה מחליטה מה
העלילה. התורה? יפה.
זה ברור. אבל יש דברים שכבר מוטבעים בכלל האנושות.
עדיין, אם יש תלמיד חכם גדול שיוצא נגד ערכים שמקובלים בכלל האנושות, והוא אומר אותם מתוך תורה, אז מי צריך מי צריך לכפוף את ראשו בפני מי?
לא יודע, אבל זה לא כזה ברור מאליו ש...
שמה, לא הבנת?
אני רק אומר שיש דברים חריפים, שזה לא שאתה אומר, זה חריף, אני לא מקבל את זה בגלל שזה לא מתאים לכלים המצומצמים שלי.
אלא.
כי זה משהו מזעזע ש...
זהו, אבל תסתכל, אתם כל הזמן משתמשים ביטויים, שמאוד מאוד, שוב, קובעים עמדה, מזעזע, ביטוי מזעזע. מי החליט מה מזעזע ולא מזעזע? מעיתון הארץ?
לא.
מה? תמיד, אם תלמיד חכם חושב שצריך עכשיו לצאת בחריפות כנגד, תלמיד חכם גדול, לא נדבר עכשיו על איזה מרצה. זה מדרכה רציני. הוא עכשיו חושב מתוך תורתו שצריך עכשיו לצאת נגד אדם מסוים או נגד תנועה מסוימת או נגד תופעה מסוימת בחריפות רבה. זכותו? לא, הוא צריך, הוא חייב דין וחשבון אל התרבות התקשורתית. אז זה צריך להיות הכיוון. אתה יכול להגיד עכשיו, בתוך תורה עצמה יש תלמידי חכמים שחושבים שזה דבר לא טוב וכולי, אז זה כבר דיון תורני בפנים. אבל זה כבר, אבל כולם אומרים שזה תורה. אלא מה? זה זווית כזו, זה זווית כזו. זה לא משהו ש...
זה לא לגיטימי שהתגובה שלך יהיה קצת, לא יודע, להיות מזועזע? זה לא לגיטימי להיות מזועזע?
אני לא מזועזע ממה שאומרים את תלמידי חכמים גדולים. אני לא מזועזע במשמעות, אתה מתכוון פה, שכאילו אני... מה זה, איך אמרתם דבר כזה?
לא, לא איך אמרת. להזדעזע, לא יודע, פשוט להזדעזע. אי אפשר להזדעזע מהאמירה של תלמיד חכם, חייבים לקבל אותה בלי שאתה...
חייבים קודם כל להיות בעמדה של כבוד, זה מה שאומר.
לא, כבוד בסדר, אבל לקבל...
עכשיו אתה אומר, אני לא מבין, זה כבר משהו אחר. פה הדבר, אני לא מבין מה שנאמר פה, לעניות דעתי, שוב, לעניות בית מדרשי, לאלף אחד דברים, צריך לדבר בצורה אחרת, צריך להדגיש דברים אחרים. זו שאלה לגיטימית. אבל לא, שוב, להכניס את הדברים ב... לא, אם האום הוא אמר דבר כזה, אז הוא לא רב. אני אומר לך, אתה יודע כמה... מה אתה, זה בדיוק מה שקורה עכשיו, תסתכלו בתקשורת.
מי יכול לקלוט את זה?
כל לא, תלמיד חכם. הוא תלמיד חכם, והוא בתוך אומר את הדברים, בתוך הכללים של התורה, זה תורה. ואנחנו עומדים בענווה מול זה. כמו שאמרנו, יש עכשיו מחלוקת בתוך תורה. מה מדגישים, מה לא. ולא אנחנו עכשיו נשפוט, פשוט גם יהיה בעמדה שיפוטית, האם זה בסדר, האם הוא היה צריך להגיד את זה או לא היה צריך להגיד את זה. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. עוד פעם, כי מה שהוא רוצה זה לא, זה אמור להיות מאוחד עם התורה. תורה דילי, מה שאומר לך, זה התורה היא שלו.
זה בתור
הגלים
של התורה?
בוודאי. מה, אתה מכיר משהו ש... טוב, אני כזה לפה, אתה מכיר משהו משהו, זה לא תוכל של תורה?
אני חושב שהרב שהוא רואה כאילו מעבר, נכון? מה זה? זה לא משהו מתאים לי, זה משהו רואה, משהו בא להשפיע, לתת פה, כאילו, אז... אתה לא יכול להבין אותו עכשיו, כי בעצם...
נכון, דברים ש... אבל אני אומר גם עכשיו, מה זאת אומרת? יש זווית מסוימת שעכשיו הדברים נאמרו. יש בו זה נקודת אמת מסוימת. אז אנחנו אומרים שוב, אנחנו חושבים שאתה צריך להתבטא בסגנון אחר, עם ישראל צרוך עכשיו איזה ביטוי אחר. בסדר, בסדר. אבל זה חלק מהתורה. חלק מהתורה. וחייבים להתייחס לזה בצורה כזו. נו, שאלה האחרונה ואז נתקדם. מה נסגר אתכם? אתם כולכם ספרדים. מה זה ה... אתה אשכנזי, ידעתי. אז אתה רואה, זה שורש הבעיה.
לא, אני רוצה
באמת לקחת
את הדרכה לעתיד. יש הרי, למדנו מסורים מוכבים, למימות אותם, שברגע שאדם אין לו תפיסה אמונית, מסורים מוכבים, אז הוא נגיד, נכון.
אז יש, אז התורה היא משפיעה פחות במציאות. יש לה עכשיו פחות מקום במציאות, משהו כזה. אבל עדיין זה תורה. דיברנו על זה הרבה שנים. אני לא לזמר. גם בשיעור על אלו ודברי אלוקים חיים. כל דבר שהוא בתוך הכללים, לצורך העניין 13 עיקרי אמונה ונאמנות לשולחן ערוך וכו', זה תורה. ועכשיו, בסדר, יש כבר עכשיו דגשים מה יותר חשוב עכשיו, מה פחות חשוב עכשיו וכו', אבל זה תורה. זה תורה. בואו נתקדם. אומר הרב, תוכן העצלות בא, מפני שבכל הערכה של החכם הלו ישנה מעלות גלויות שבחי החכם נתגלו לרבים ורבים נהנו מאורו.
כמו שאמרנו, זה ודאי, זה שאתה אומרת חכם, משפיע הרבה, והרבה נהנו מרוב, וזה הספרים שלו נפוצו, והפסקים, וכולי וכולי, הכל חשוב והכל נכון. אבל עלינו לדעת שהרבה יותר ממה שהחוכמה וכל יתרונותיה מקושרים עם נפש החכם יכולים להתגלות במפעלים ובביטויים, ישנו אוצר סתום וחתום, גנוז, אוצר גנוז שהוא בנפש החכם. זה שהחכם הזה חי בעולם, זה שהתורה נמצאת בעולם, המציאות האיכותית נשמתית. יש כזה ביטוי שהרב קוק כותב בעדר היקר, תלמיד חכם אחד פועל בחייו, בעצם חייו, יותר מאלפי דרשות מלהיבות. יותר מכל הרייטינג שהוא ישיג במהלך חייו. עצם התורה שלו פה בעולם הזה. שסגולתו המקודשת היא פועלת גם כן באופן מוסתר וצנוע, גם על האיכות שעל ההשפעות המגולות שערכתן היא נודעת וניכרת. זאת אומרת, האיכות הנשמתית משפיעה גם על המציאות הגלויה. מסופר על רבי יוסף קארו, בעל שולחן ערוך, שפעם אחת היה לו, לא סביב איפה זה מופיע, אבל פעם אחת הוא, היה לו סוגיה מאוד מאוד קשה מבחינה הלכתית, וזה עמל עליה במשך הרבה זמן, לא יודע, ימים, שבועות, אחרי שסוף סוף הוא הגיע לפתרון, קם בבוקר, מטפל שחרית, ואז הוא שומע, זה יהודי פשוט שנמצא לידו, אומר את אותו חידוש, הוא עמל עליו במהלך כל כך הרבה זמן, אומר את זה ככה בשיחת אגב. אז חלשה דעת, טוב, אני יושב, עובד על זה כל כך הרבה ימים, ובסוף הוא יודע את זה ככה בלי להתאמץ. אז התגלה אליו מלאך בחלום, כן, הרב יוסף קארו, בסופו שהתגלה אליו מגיד, כן, המגיד מישרים, איזה סוג של, איזה רוח הקודש בחלום, שמענו את המשפט, בזכות העמל שלך שחידשת, מה שאתה, אתה הורת את החידוש הזה לעולם. זאת אומרת, אתה, עוד בלי שדיברת עם אף אחד, עצם זה שאתה חידשת את הדבר הזה בעולם, זה מאפשר עכשיו למציאות כולה להתחבר לדבר הזה. ואותו אדם יכול לחוש פתאום את התשובה הזו, את הברכה הזו, גם בלי שאי פעם דיברת. יש השפעה, מה שנקרא השפעה סגולית, השפעה נשמתית, גם שהיא לא נקראת באופן גלוי. וזה העיקר, זה העיקר. יו, שימו לב, דבר מעניין, שבעם ישראל באים, בעיקר לכבד תלמיד חכם אחרי מותו. דבר מדהים. אין הרבה תלמידי חכמים ש... לא יודע, מגיעים 800 אלף לשיעורים שלה. בסדר, זה לא... זה בערך כלל לא קורה. אבל דווקא בלוויה מגיעים הרבה. בגיבורי תרבות חילונים זה הפוך. זמר יכול להביא, לא יודע, 100 אלף לפארק הירקון. אבל בלוויה שלו לא בטוח שיצדו 100 אלף. כי... לא, בן אדם מת, אז מה, מה עכשיו התועלת שהוא מביא לנו? כל עוד הוא היה חי, נהננו ממנו. לא, תמיד חכם זה לא. את בעיקר אחרי מותו, שהוא כביכול לא נותן לנו תועלת ישירה, דווקא אז השפעתו יותר ניכרת בעולם. שימו לב שגדולי ישראל, כמעט כולם, עיקר השפעתם היא לאחר חייהם, היא לאחר, כמעט לאחר מותה. בחייהם, מה זה? מה זה? כן, אבל הסגוליות הזו נשארת גם אחרי מוות. שוב, הסגוליות הזו, הכוונה היא אותו פן שהוא משפיע במציאות גם בלי השפעה גלויה. זה יכול להיות בעצם חייו, זה יכול להיות גם אחרי שהוא נפטר מהעולם, ושוב, הוא לא יכול להשפיע באופן גלוי, אבל ההשפעה הזו נשארת במכה גלים במציאות. ויש צד שזה אפילו יותר, כי כל עוד אדם בחיים, יש ככה כותב הרב בעינייה, הוא לא עושה בדיוק את המקום, אבל הוא אומר שכל עוד אדם בחיים, אז יש התנגדות אליו. הוא נמצא פה בעולם הזה, אז יש, עוד פעם, הוא תופס נפח במציאות הארצית, ומעלה יש דברים שמתחככים איתו. ברגע שהגוף הגשמי מסתלק, אז מעלה גם כל ההתנגדויות הולכות ומוסרות. שימו לב, כל גדולי ישראל, אם זה הרמב״ם, אם זה הרמח"ל, אם זה הרב קוק וכולי, עיקר השפעתם היא אחרי מותו. שאז התורה יכולה ללכת ולהופיע בעולם בצורה הדרגתית, בלי התנגדות לדמות מסוימת. כן. בסדר, יש גם דבר כזה. מה, מה? אסור גם להם להשפיע בעולם.
לא, בסדר, זה לא זה משהו ספציפי.
אתה צודק, נכון. רק שבקודש זה הבדל קצת בין חוכמת קודש לחוכמת חול, אבל אתה צודק, בעיקרון זה נכון. גם אתה אמור לכבד אדם חכם, גם אם הוא לא עכשיו מוביל לך תועלת ישירה. אלא מצד זה שיש פה חוכמה בעולם. נכון, מצד האמת הצודק. כן.
מה קשה פה? העצלות, בעצם הרי
התקנות שאתה לא מבין. עצלות, שוב, משמשת פה מהרב, עצלות זה ביטוי של עיסוק במשהו, לא בצורה מלאה. אתה צודק שאולי היום היינו משתמשים במילה, אני יודע מה, מבט קטן. כן? אבל במקרה הזה, עוד פעם, הדגש הוא בעצלות, שזה התעסקות במשהו, אבל לא בצורה הטובה. אתה יכול להגיד שיש פה איזה עצלות. מה זה עצלות? עצלות זה, שוב, וזה דבר שלא מתאמץ לראות את העומק, אלא מתעסק כך ורק ב... כן, הוא פסיבי. מה זה עצל? עצל זה כאילו פסיבי שמנסה ליהנות ממה שקיים בלי לעבוד בשביל לחפור יותר. אז גם פה, אדם עצלה, הוא רוצה עצל, הוא רוצה שהתורה תשרת אותו, שתענה לו את הסיפוק לחוויות שלו, לערכים שלו, לזה שזה. אם זה ככה, אז הוא וכו'. חן ומערה, בואו נסיים את הפסקה הזו ואז נוכל לקרוא את החלק השני, אלא שגם, אבל באמת זאת היא עצלות מפסידה מאוד, כי לא די שלא נגע זה המספיד המתעצל בעצם הכוח הנשגב של החכם, שערכו הסגולי אין לו שיעור וערכה במידת החושים ואורחות הפרסומים, אלא שגם ההרצאה על דבר העניינים הגלויים אינה באה לאמיתתה על פי ערכם וסדרם האמיתיים, פני שכולם הלום יונקים בפנימיות מותו הכוח הגנוז, שלא נחשף ולא נתגלה לרבים, ומידה כנגד מידה ראוי הוא עצל הזה לקוברו בחייו, כך אומרת הגמרא, כל המתעצל בסודו של תלמיד חכם ראוי לקוברו בחייו. מה זה לקוברו בחייו? כלומר להסתיר ולגנוז את כל הערת חייו ומפעליהם הגלויים. מידה כנגד מידה, אתה מעריך רק דברים גלויים, אז רק השפעות חיצוניות, רק מה שניכר, מה שממשי, מה שמביא תועלת מיידית וכולי, אז התועלת המיידית והגלויה שאתה מביא לעולם היא תיעלם. כי אין לך את המבט שמעבר לזה. שלא יהיו נחשבים כלל ושלא תבוא עליהם שום הכרה וחשיבות, כמו שהוא לא רצה בעצלותו ליתן את ההכרה והחשיבות האמיתית לערכו הגנוז של אוצר הטוב שבנפש החכם. אני מוריד שוב את הדברים לסבדו של אותו תמיד חכם שאנחנו עכשיו עסוקים בו. אפשר הרבה דברים גלויים לומר לרב עובדיה יוסף. על מסירות הנפש לתורה. על שקידה בתורה שהיא לא נתפסת, על גדלות הלכתית, אני לא יודע, גם אני לא יותר מדי בקיא, אבל לא יותר גם כמו בקהל יצא להם ללמוד את המשנה ההלכתית של הרב יוסף, על כל מי שיפתח יביע עומר, זה לא נתפס, הגודל, ההיקף לא יודע איך לקרוא לזה. זה מפעל לדורות, הפסיקה ההלכתית של הרב עובדיה יוסף. וגם השפעה מאוד גלויה שכולנו מכירים אותה, מה שנקרא המפעל האדיר הזה של להחזיר עטרה למושנה. אתה מבין מה הרב עובדיה יוסף עשה בעולם? מדינת ישראל קמה לפני 66 שנה. הקמת מדינת ישראל הייתה הברכה הגדולה ביותר. אבל יחד עם זה, באופן טבעי, כמו כל מעבר וכמו כל קפיצת מדרגה שעם ישראל מצוי בה, יש גם נזקים מתלווים. מדינת ישראל הייתה צריכה לעלות במספר שנים מאוד קצוב, של 15 שנים מאז קום המדינה, לעלות אוכלוסייה של עולים פי שניים ממספר התושבים שהיו אז במדינה. היו 600 אלף, העלו פחות או יותר מיליון או משהו כזה, מיליון וחצי עולים, לא בקיא לגמרי מספרי, אבל זה הכיוון. זה משהו שהוא אין כמו בהיסטוריה, זה כמו שלדע, עכשיו ארצות הברית זה 350 מיליון תושבים, הם תוך 10 שנים יקלטו עוד 700 מיליון. כל מדינה רגילה אמורה להתמוטט מזה. והדבר והעלייה הזו, כמו שאמרנו, היה שבר גדול. והשבר היה שמאות אלפי משפחות, עשרות אלפי משפחות, שעלו, מה שנקרא, מארצות המזרח, צפון אפריקה וכו', שהיו באורח חיים של תורה ומצוות ומסורת, עלו פה לארץ ישראל, ושבמתכוון ושלא במתכוון, זה היה שילוב של שני הדברים, היה גם כוונה, מה שנקרא, מודעת לגופים מסוימים, אבל לדעתי הרוב זה לא היה מתוך כוונה מודעת, אלא פשוט התרבות ששלטה אז במדינת ישראל, התרבות החילונית, והיה שם איזו תפיסה שבשביל, ככה זה נתפס אצלם, בשביל לקדם את המדינה, בשביל טובת אותם עולים, טובת התושבים, צריך להכניס את כולם, מה שנקרא, לקור היתוך, ולהפוך את כולם לדפוס מסוים. וזה דבר שבר אדיר, בעשרות אלפי משפחות, שבירה של עזיבת המסורת, ומילא גם היה לזה השפעה על כל מערכות החיים המשפחתיות והחברתיות, שעד היום אנחנו נמצאים בבעיה. הדבר הזה היה, המילה הכרחי היא לא אולי מילה נכונה, אבל זה היה מציאות שקשה היה למנוע אותה, שהיה למנוע אותה. זה לא היה איזו החלטה של אדם זה או אחר. זה היה פה מעבר. יש תשובה מאוד חשובה ששאל שליח סוכנות יהודית, ממש בשנים האלה של קום המדינה, שלח שאלה אל הרב צבי פסח פרנק. היה רבה של ירושלים, אחד מגדולי הדור. אגב, היה קשר מאוד הדוק בינו לבין הרב עובדיה יוסף. הוא כבר סימן אותו, בגלל שהרב עובדיה יוסף היה צעיר, הרב צבי פסח פרנק אמר איזה ביטוי שהוא יהיה המשיב של הדור הבא. ושאל אותו שליח סוכנות, אותו הרב צבי פסח פרנק שאלה. אני שליח סוכנות צריך לעלות יהודים, כל לא צריך מאיפה, מצפון אפריקה. אם אני מעלה אותם, רוב הסיכויים שאותם משפחות שהם עכשיו שומרי תורה ומצוות יגיעו פה לארץ ויקרה התהליך שקרה לצערנו להרבה מאוד מהעולים שיכו לקיבוצים וכולי והתחלנו לעלות או לא לעלות. מה פסק לא רצית פסח פרנק? לעלות. למה לעלות? התשובה הלכתית אומר כי אם הם יישארו בחוץ לארץ, לא רק שיש חשש שלא יישארו דתיים, אלא גם יש חשש לסכנה פיזית או להתבוללות, כמו שלצערנו אלה שנשארו, הן בגלויות ארצות ערב, הן בגלויות ארצות המערב, זה עוד פעם, או היה שם סכנה פיזית או שהייתה התבוללות. הרב צבי יהודה אומר שיש פה משהו מעבר לזה. יש פה חשבון של גדולי דורות בעם ישראל. אתה תעלה עכשיו יהודים לארץ ישראל. יש סיכוי סביר שאתה תאבד דור אחד או שניים שלא ישמור תורה ומצוות. אבל לטווח ארוך אתה קיימת את עם ישראל. והנכדים שלהם והנינים שלהם ישובו לדרך התורה. זה כמובן פסיקה שרק גדולי עולם יכולים לקחת על עצמם. זו הייתה המציאות. ובמציאות הזו הופיע הרב עובדיה יוסף. לא רק הוא, אבל הוא מרכזי, לקח ועשה פה מהפך ב-40 שנה, לקח באמת את אותם יהודים שנותקו מאורח חיים של שמירת תורה ומצוות, והחזיר עטרה ליושנה. מאות אלפים. מה שאמרנו, זה דבר שלא נתפס מה שהיה שם. מיליוני יהודים במדינת ישראל חייבים הרב עובדיה יוסף את חייהם הרוחניים. וכאן מגיע מה שאתם שאלתם קודם. הרב עובדיה יוסף, איך שלא נציג את זה, למרות שגם מנסים פה להחליק, הוא לא היה מה שנקרא ציוני דתי, והוא לא היה מבית מדרשו של הרב קוק. בסדר. כמה שהיה יחס של כבוד וכו' וכו', זה היה גישה אחרת. איך אפשר להבין את זה? יש שאלה גדולה שואלים על הרמב״ם. הרמב״ם, האם הוא למד קבלה או לא למד קבלה? שאלה, שואלים אותה הרבה מאוד חכמים וחוקרים. על פניו, שמסתכלים על כתבי הרמב״ם, וגם שמכירים קצת את ההיסטוריה של הרמב״ם, עושה רושם שהוא לא היה לו מגע באופן ישיר עם עולם הקבלה, עולם הפנים. זה מפתיע. הרמב״ם, האיש, עם ישראל, לדורותיו, לא, פנימיות. איך מסבירים את זה? אז הסבר אחד שוב, זה להקטין את הדברים ולהגיד, לא, הוא חשב שזה לא חשוב, הוא חשב שזה לא צריך את זה, הוא זלזל זה חס ושלום. אומר הרב קוק, הרמב״ם היה לו תפקיד מסוים בעולם. תפקיד של הרמב״ם היה, שזו סוגיה ארוכה, אבל צריך להבין, עם ישראל לפני הרמב״ם, ועם ישראל שאחרי הרמב״ם, זה עם אחר. בתקופתו של הרמב״ם, עם ישראל היה נמצא בבלבול, כן, מורה נבוכים, זה לנבוכות, היה עולם מאורפל, מלא מיסטיקה, שדים, רוחות, אנשים לא ידעו ממינה ומסמולם. בא הרמב״ם, בתפקידו היה להכניס את עם ישראל ואת תורת ישראל לבהירות שכלית. זה העניינו של הרמב״ם. כל הספרים של הרמב״ם, זה הרעיון, הוא מאוד חד, מאוד רציונלי. לקחת ולבנות קומה בתורה, שעד היום כולנו, כל הסגנון התורני שהיום אנחנו לומדים, זה פועל יוצא של הרמב״ם. בשביל לעשות את זה, הרמב״ם לא יכול היה להתעסק יותר מדי עם עולם הקבלה. כי עולם הקבלה באופן טבעי הוא מושך יותר פנימה אל המציאות הנשמתית וכו', ותפקידו של הרמב״ם היה שונה. על אותו משקל, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, לא היה יכול לעשות את המפעל שהוא עשה, במציאות החברתית והפוליטית של מדינת ישראל כיום, לא היה יכול היה לעשות את המהפך הזה של מאות אלפי יהודים חזרה לדרך התורה והמצוות, אם מה שנקרא הוא היה מדגיש את הדגישים שאולי אנחנו בתי המדרש שלנו מדגישים. בשביל לעשות את המהפך שלו היה צריך תורה מאוד מאוד חדה, מאוד מאוד לפעמים חריפה, שנותנת את הדברים בצורה מאוד מאוד, נקרא לזה, ברורה, ללא היכנסות יותר מדי למורכבות ולתהליכים הפנימיים שנמצאים לצורך העניין בתורת הרב קוק ובמשנות רוחניות אחרות. כי יש תפקידים שונים בעולם. לרב קוק היה לו תפקיד לעצב איזה אידיאל, חזון רחוק, שיש לנו כמה דורות עד שאנחנו נגיע אליו. כי עכשיו אתה צריך להחזיר אנשים בתשובה, ואתה לא עכשיו יכול להתחיל להיכנס איתם לתהליכים יותר מדי מורכבים עכשיו בהבנת המציאות ההיסטורית נשמתית אידיאלית של עם ישראל. אתה צריך לתת פה משהו מאוד ברור, מאוד חזק, מאוד אמיתי, כדי להשיב אנשים שוב שנמצאים במתקפה תרבותית ועולמם הרוחני חרב עליהם, צריך לתת להם משהו מאוד מאוד חד כדי שהם ישובו אל הכיוון. זה לא נעשה מתוך הכרה. אתה אומר, אני לא חושב שתלמידי החכמים שעושים את זה, הם עשו את החישובים האלה. זה נשמתם, זה תפקידם בעולם הזה. והשכרתי מקום יפה שעבר מישהו השבוע. השבוע הוכח שיש לנו מנצח, מה שנקרא. יש כזה ביטוי. תלמיד חכם שמיליון יהודים הולכים אחרי ביטתו, ניצח. את פעולתו בעולם פעלה. פעלה, ובעזרת השם, עכשיו אנחנו אומרים שצריך מכאן להבנות עוד אולי קומה ולתת כיוונים וזה וכו' וכו'. אבל הפעולה הזו הייתה פעולה, וכמו שאמרתי, היה קשה מאוד ליצור אותה שלא באופן הזה, אם בכלל. וכך אגב צריך להסתכל על עוד הרבה ויכוחים שקיימים, כמו שאמרנו אז שלמדנו את יסודות האמונה, ויכוח בין הגאון מווינה לבין החסידים. איך זה יכול להיות? שני גדולי עולם, הגאון מווינה ובעל שם טוב. איך זה שהם חולקים בכזאת צורה, בכזאת צורה חריפה אחד על השני? אז יש כאלה שאומרים, לא, צריך להבין, הגאון מווינה, יטעו אותו, העסקנים, כן, העסקנים עבדו עליו, היו שני הגאון מווינה, וזה. שהגאון מווינה אומר על החסידות הביטוי, מינות הרורה, שכל בעיה לא ישובון, הוא מתכוון לזה. הוא לא בעצם אומר, אבל הוא מתכוון להגיד את זה בצורה אחרת, רק שיפתו את דבריו בתקשורת. לא. הוא התכוון להגיד מה שהגיד. כי זה היה תפקידו שהגאון מבינה, להילחם בחסידות בשצף קצף, כי אם הוא לא היה עושה את זה, עוד ובואי מה קורה בעם ישראל. אחרי שהוא עשה את המלחמה שלו, היה יכול להגיע רב חיים מוולוז'ין, ואנחנו אומרים לבנות את הדברים באופן שכזה. תלמיד חכם שיש לו עכשיו עמדה מוצקה וחרפה במציאות, יש לו תפקיד בעולם. הוא הבין בזה באמת, כי בדור שלו זה מה שהיה צריך להגיד. לאנשים שהוא דיבר איתם, לכיוון שהוא היה צריך להוביל בעם ישראל, זה מה שהיה צריך להגיד. ואם הוא לא היה אומר את זה, טוב, זה נושא ארוך, גם כל הנושא של החסידות, לך יודע מה היה קורה בעם ישראל. אם החסידות הייתה מתפשטת בהתחלה, בלי שום הבחנה ובלי שום בלמבלמים, היו פה כולם יוצאים... בסדר, היה זאת לא מבין. אז אותו משקל, צריך בלמים, ויש תמידי חמים שזה תפקידם בעולם. לבלום מגמות מסוימות, כדי לאפשר לדברים ללכת ולהיבנות לטווח ארוך. כן.
מה זה אומר בפועל על ה...
זה שתלמיד חכם, בסדר, יש התמחויות בתוך תורה. אתה מבין לבד שמישהו מגיע לכזה סדר גודל בתחום ההלכתי, זה חייב להיות גם מגובה בתחום הרוחני. בסדר, אז זה לא הרב קוק, אבל זה... מבין שזה סדרי גודל של העולם, זה מה שאני אנסה להגיד זה בשפה אולי אחרת. העולם הוא לא הפקר. שומע אחי? העולם הוא לא הפקר. אם הקדוש ברוך הוא גלגל, שתלמיד חכם יוביל פה את עם ישראל בתחום ההלכתי בדור הזה, זה לא מקרה. זאת אומרת שהנשמה הזו זה מה שהיית צריכה לעשות בעולם.
אתה דווקא אומר שזה נפגע במצד השני.
בסדר, זה אני לא נכנס. אני רק אומר שהיה את המזון הרוחני שהיה צריך להזין את המפעל ההלכתי הגדול הזה, הוא היה קיים. ולא כל עם ישראל עכשיו נפסק על פסקים שהם לא נכונים, חלילה. זה נכון וזה יישאר ועל זה נבנה. פה הרבה דברים בעם ישראל, דברים נבנים בכל מיני כיוונים. בואו נקרא את הפסקה השנייה ואנחנו קצת באיחור, אבל נעשה את זה בזריזות. אומר הרב, זה הגמרא. מה הגמרא אמרה? שזה היה בישוע בנון, שישוע בנון הם התעצלו שלא הספידו אותו כראוי. אומר הרב, וכישלון זה הרע לדורו של ישוע. לגבי ישוע, הכל הרגישו בישוע את הכובש המעשי שהביא את ישראל לארץ ירושתו, ושהפיל לפניהם עמים רבים ומלכים אדירים. מה הספידו את ישוע בנון? תשמע, הוא היה, הוא לא סתם בחור ישיבה, הוא היה קצין, הוא הוביל, הוא היה בוגר מכינה, הוא עשה דברים באמת במציאות, לא רק היה רוחני וזה וזה. אומר הרב, מתוך הפרסום הגדול של מפעלי ישוע הגלויים, נתעצלו לחדור בערכו הרוחני הגדול של ישוע. הנביא הגדול והשקדן הגדול, אשר לא ימוש ספר התורה ממנו וקיים והגית בו יומם ולילה. זה דמותו של ישוע, את זה שכחו לדבר. על הגדלות הפנימית, הכל היה כל הזמן בהתעסקות על המפעלים הגלויים, תראה כמה הוא פעל, כמה הוא יצר, כמה הוא בנה, כמה הוא כבש. לא עלה היתרון הפנימי האמיתי הרוחני הגנוז בנשמתו של ישוע, הלב המספידים, מפני שרק המפעלים המוחשיים, אשר הובלטו כל כך בחייו, הדגישו, שהם באמת, אומר הרב, תפלים הם לגבי העיקר, לא שהם לא חשובים, אבל הם תפלים לגבי העיקר. זה לא העיקר, וכמו שאמרתי, מי שמתעסק עם זה, רק בעולם הגלוי, הוא מתרגל למדוד את הדברים בצורה תועלתנית, הוא מתרגל להכניס את הדברים שוב רק לפי מה שהם נותנים לו, ומתעלם הערך אמיתי של תורה שהוא תורה לשמה. בלי קשר, עכשיו כמו שאמרתי, אם אני מוצחם בין, למוצחם בין, אני כן אוהב את זה, כן מסתדר עם זה, לא הולך לי, לא הולך לי, זה לא נקודה. הרב צעק עליך. מה בן אדם עושה אז? הוא כבר לא נחמד. אז מה? מה? אומרים חזק, כל תלמיד שיושב לפני רבו, ואין שפתותיו נוטפות מר, תכוון חלק מתורה, לא רק, חלק מתורה, אז כאן לפעמים לחטוף על הראש. אבל, כיום היום, אנשים שבריריים, זה צריך שהוא יהיה נחמד, והוא זה, וזה, והוא לא, ועכשיו הוא לא היה פנוי, והוא לא היה לו זמן לדבר איתי, והוא היה זה, זה לא, אז אני ברוג, זה, זה, זה. התורה, אז אני כבר לא מקבל אותה, ולא זה. לך. צוחק. לא, לא, אתם בסדר, אתם זו, אני, אין שום בעיה. תבור, וזה, יש זמן. אה, מה אתה? אתה עושה טובה לתורה, שאתה מקבל אותה, לא מקבל אותה. עושה לי פה מדדים. אה, אתה מתחכם, יש לו את הסיבות שהוא עושה את מה שהוא עושה, וזה גם חלק מהעניין. מוסיפים לי פה הערה. כשלוש דקות אחרי סוף השיעור, תחכה מחוץ לכיתה לכל המעוניין, ערכת מתנה מיוחדת לזכרו של הרב עובדיה יוסף, וזכר צדיק קדוש לברכה, לתלמידי מכון מאיר. היה שווה לחכות לשיעור. אתם רואים, השיעור הזה היה שווה, יש תועלת בסוף, יש מתנה, יש משהו, אתם מקבלים, יוצאים משהו ביד. מה יצא לכם מהשיעור? משהו, משהו, אתם... לא יודע, זה שלחו פה, אני גם רוצה, חכו, אני גם רוצה. אתה חושב? מה, כאילו אני יצאתי פה טמבל, שקראתי פה בדיחה וזה? לא נכון, זה באמת, יהיה פה בסוף, יהיה פה ערכת מתנה, מה אתה יודע? בואו נחכה ונראה. בואו נסיים, רבותיי. הערך הרוחני הצפון של ישוע עבד השם, ועל כן רגש עליהם הר לאורגן, והובלט בזה גם כן הצד הצפון העיקרי בקדושת ישוע וגדולתו, לעומת הצד המפורסם והרועש הגועש במפעליו. שימו לב, זה המשפט שלדעתי הכי חשוב פה בכל הפסקה, שימו לב שומר רב קוק, וזה משהו שצריך להפנים לכל החיים, לא רק בנושא של הספט תלמיד חכם, שבאמת הצד הפרסומי הרועש הוא התפל בערכתו העליונה. הצד הפרסומי, הרב כתבתי לפני 100 שנה, זה נראה כאילו כתב את זה היום. הצד הפרסומי הרועש הוא התפל. הוא התפל. יש כזה ביטוי היום, נכון? אם עשית ולא פרסמת, כאילו לא עשית. אפשר לעשות זה הפוך. אם עשית ופרסמת, כאילו לא עשית. הצד הפרסומי התפל, להיכנס את זה לראש, זה לא מה שחשוב. זה לא מה שחשוב. האמת חשובה. הקדושה חשובה. אם זה עובר מסך או לא עובר מסך, זה לא מעניין אף אחד, מי שמעניין בתורה. רגע, עשו לרב עובדיה, זה החלק. הוא לא, שנקרא, לא דפק חשבון לאף אחד. אמר את האמת, וזה גם שזה לא מצחם בעיני אוזניהם הענוגות של ליברלים. שבאמת הצד הפרסומי הרועש הוא התופל בערכתו העליונה, לעומת מה שהדור בעצלותו אז חשב, את זה הצד לכל המהות ולכל העיקר של החזון הגדול. ואין, זה היה אותו דור עצל, היה גם דור כמותי. היא העריך רק את המפעלים הגלויים של האישיות הרוממה, האדירה, הקדושה והנפלאה של ישוע. ומזה מסיים הרב, מזה למדנו כלל גדול, על כל המתעצל בהספדו של חכם, בכל הזמנים ובכל הדורות. שכאשר אדם מפתח מבט כזה תועלתני כמותי על תורה ועל תלמידי חכמים, מעיד על עצמו שלמעשיו המפורסמים אין להם שורש ולשד בפנימיותה של נשמה העליונה. וממילא אין לכל תוכן חיה וערכה אמיתית של חיים. זה לא היחס הנכון. כשאתה עכשיו מביט את תלמיד חכם, אתה לוקח אותו על קראה ועל קרבו. זה התורה. זה התלמיד חכם. ואתה עכשיו בענווה מקבל מה שאתה יכול לקבל מזה. אתה לא עכשיו עושה פה מדורים וחלוקות וסברים, זה כן, זה לא בסדר, זה בסדר, בסדר, זה התקופה הראשונה שלו, זה התקופה האחרונה שלו, פה זה הסקנים, פה זה התקשורת, פה זה זה, פה זה, העיקר שהכל הזמן יסתדר לפי מה שאני רציתי. לא, היה פה תמיד חכם שאמר אמת, את האמת שלו, חלק דברים אנחנו מבינים, חלק לא מבינים, חלק רבותינו חושבים אחרת, אין בעיה. זה תורה וללמוד אנחנו צריכים. זה הגישה. ולכן מי שעושה את זה מן דחפיר וכביר, מי שחפור וכבור לא עולה בערכת החיים ממנו, ועל כן ראוי לקוברו בחייו, כמו שגאה שער על אותו הדור לאורגן, מפני ההתעצלות הזו שאתה להם בקשר עם הספדם על ישוע. נסיים, באמת עכשיו כמו שאמרנו זה סוף השיבה של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שזכותו וזכות תורתו, תגן עלינו ועל כל ישראל, ובעזרת השם נזכה כולנו לראות את התורה, ואני חושב שזה גם מה שיקרה עכשיו. התורה עכשיו רק תפרה ותרבה מתוך התלמידים שעמדו, מתוך המפעלים האדירים שנוצרו, בעזרת השם מה שראינו השבוע זה ילך ויבשר עוד ועוד לשינוי ולכיוון שאנחנו מקווים שילך ויופיע יותר בעם ישראל ובעולם כולו. שיהיה לכם לילה טוב.